קרייג זה אח שלו.
טוב. אני רואה שיש כמה שלא היו שבוע שעבר, אבל אני חושב שלא הפסדנו כל כך הרבה, כי שבוע שעבר אנחנו רק עשינו הקדמה, והספקנו מקסימום לקרוא את המצג של ספר יונה. אז נעשה חזרה למצג, ואז בעצם לא הפסדתם כלום. טוב, אז קראנו בפעם הקודמת את הפתיחה, ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לכם נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. כן, דיברנו על זה שהרעה שעולה לפני השם, כן, ממנה בדיוק יונה בורח, כשהוא בורח מלפני השם. ואם הרעה עולה, אז הוא יורד. וירד יפו, וירד בא. ראינו את הירידות שמתחילות עכשיו להופיע, ואמרנו שאנחנו עוד נראה בהמשך עוד כמה ירידות. עכשיו, כל זה מבחינה ספרותית, דיברנו על זה פעם קודמת, רומז לאיזה משהו. כלומר, יש סיבה למה משתמשים במילה ירד כנגד עלה, למה משתמשים בלפני השם. ואמרנו שלפני השם, כשיונה בורח מלפני השם, זה כנראה בורח ממה? אני זוכר?
השליחות
שלו. מהשליחות שלו, כן. כלומר, כשאליהו אומר, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, הכוונה אשר שרתתי אותו, כלומר, הייתי נביא אצלו. אז לעמוד לפני השם זה בעצם להיות נביא. גם כהן יכול לשרת לפני השם. ויונה בורח מלפני השם. כלומר, הוא בורח מלהיות לפני השם. וככה אנחנו מצאנו אותו, בורח לתרשיש. דיברנו קצת הרבה על תרשיש. יותר מדי אפילו ממה שצריך, אני חושב. אני כבר רואה שזהו, מן הסתם כדאי להעביר את הדפים למי שאין, תעבירו נראה שכל אחד יהיה. ובינתיים הספקתי לשמוע במהלך השבוע מכל מיני אנשים שכנראה התחדש להם שיש דבר כזה מבנה ויש דבר כזה חייסתי ויש כל מיני דברים כאלה, וזה טעות שלי, אני הייתי צריך להסביר קודם את הדברים. אז עכשיו שיש לכולם את הדף, אז אני אוכל להסביר קצת יותר.
אפשר פה?
אפשר. זה הדף האחרון שלי, אבל מקסימום נגנור למישהו אחר אחרי זה. נאמר בעשרת הדיברות, לא תגנוב, לא יהיה לך. אז תודה. בקיצור, טוב. אז יפה. אז כמו שאתם יכולים לראות, אני אדבר עכשיו על המבנה של היחידה הראשונה, שאפשר כבר בדפים לראות שהיא מסודרת במבנה שאני קראתי לו חייסתי או קונצנטרי. אני אפילו אכתוב את זה ככה שיהיה ברור. ברגע שזה כתוב, אי אפשר למחוק את זה מהזיכרון. אז מי פה מכיר את הביטויים האלה? רק כדי שאני אקבל רושם כמה אני מבזבז את הזמן? מצוין.
קרסת את מהחדר אוכל, כוסות את הלכות לקרות הספן הזה, לקרות את הלכות.
אז כן, אז אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות, גם במהלך היום אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בהרבה דברים, אבל בספרות אפשר לראות את זה לא מעט, בעיקר בתנ"ך. זה מגיע מהמילה חי, שזה בעצם האות הזאת ביוונית, היא נקראת חי, וזה בעצם מסמל שאם אני נניח אומר איזה, למשל, פסוק מפורסם שהולך ככה, כן, שופך דם האדם,
באדם
דמו תשפך. אתם יכולים לראות ששופך וישפך, האדם ובאדם ודם דמו, יוצרים מעין איקס כזה. אז זה מגיע, הצורה של אחי בעצם קוראים לה ככה, כי
זה
העניין. וכשיש לנו, חוץ מפה, פה אין לנו איזה מילה במרכז. אבל במבנה שאתם רואים, אתם יכולים לראות שבעת הראשית יש במרכז, אז יש כאלה שקוראים לזה בשם מיוחד, מבנה קונצנטר. שזה כאילו מבוסס על הצנטר, על המרכז. זה גם הסיבה לטעות, למשל, מי שיודע את השם היווני של אחשוורוש, למשל, חשיירשה בפרסית, אז ביוונית קוראים לו קסרקסס, פשוט כי כל האקס הזה בעצם הוא חטא, אז חשיירשה הפך לקסרקסס. מאותה סיבה. לכן חי זה בעצם זה נראה כמו X, אבל ביוונית זה חי עם חטא. בכל אופן, אז המבנה שאתם יכולים לראות הוא כזה. עכשיו, מה המבנה כזה בא לומר? סתם איזה יופי, תראו איזה מגניב מישהו ממש השקיע.
מה שבאמצע הוא גורם שינוי או שהכל בא להבליט אותו?
אז דבר ראשון זה נכון כבר שהמרכז כנראה מאוד משמעותי, אחרת במרכז לא היה משתנה פה שום דבר. אנחנו רואים שמשהו מתקדם עד למרכז, ואז מהמרכז הכל מתהפך. כן, א', ב', ג', ד', ג', ב', א'. עכשיו, זה אומר שבדרך כלל, ברוב המקרים, זה יהיה בעלילות שבהם המצב מתהפך. למשל, ספר שלם שבנוי ככה זה...
אסתר.
מגילת אסתר. כן, מי שיבדוק מה הסיפור של הסוס והחוצה, יראה שממש כאילו החלקים שקרובים לו מקבילים, וכך זה מקביל וזה מקביל וזה מקביל, עד להתחלה והסוף, שגם מקבילים. וזה בגלל הבן ההפוך הוא, שבאמצע פתאום הכל מתהפך בדיוק בסיפור של הסוס, ומי שם הכל מצליח, שלפני זה היה סכנה גדולה. אז זה הרעיון פה. פה מה מתהפך בדיוק במרכז? כן, בהתחלה יונה רוצה לברוח תרשיש שם לפני השם, ואז הוא יורד יפו, הוא מוצא אונייה, בא התרשיש, ופתאום הוא גם יורד בה, זה לא מפתיע, כן? פתאום הוא גם יורד, וגם אחרי זה הוא בורח, הולך איתם לבוא עם תרשיש שם לפני השם. אין פה איזה היפוך. אז זה, לכן זה קצת בעיה, המבנה הזה לא תמיד אומר דווקא היפוך. לפעמים הוא באמת נועד רק להבליט את המרכז. רואים את זה בעיקר במקומות שיש איזה רשימה או משהו כזה. כן, למשל, רשימת חוקים שבנויה ככה, אם תחפשו בפרשת אמור בסופה, אז כל החוקים שמבנויים סביב פסוק אחד, שפשוט לפניו ואחריו החוקים חוזרים. כל חוק מופיע פעמיים בצורה חייסטית כזאת, וזה ודאי לא כדי לעשות איזה מין היפוך בעלילה שלא קיימת שם, כי זה חוק, כן? אין יותר מדי מה לדון בעלילה. אז כנראה זה בא להבליט את המרכז ואולי גם את השוליים. פה ספציפית אתם רואים שזה לא כזה משנה להכריע, כי גם המרכז וגם השוליים זה תרשיש. כן, ודיברנו פעם שעברה על זה שתרשיש זה העיקר. למה אנחנו רחבנו? אמרנו שתרשיש זה גם לברוח לים, וגם תרשיש הזה בעצם למקום שהשם לא מוכר שם, על פי הפסוק בישעיהו סמכלב, ובזאת אנחנו עברנו הלאה. בפסוק האחרון של המבנה הזה, השם שוב, אחרי שבפסוק הראשון הוא אמר ליונה ללכת לנינווה, ואז כל הסיפור באמצע יונה בורח, אז פה השם שוב פועל, והוא מטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. והשאלה שלנו היום בשיעור תהיה בעצם, למה השם עושה את זה? מה המטרה של השם כשהוא מפיל את השערה הזאת לים? מה המטרה שלו? לכאורה.
להראות לו שלא יכול לברוח שם.
כן, כי השערה מה עושה? כלומר, המטרה של השם זה להוציא את יונה מהספינה שהוא הלך לה.
להוכיח לו
שהשם... לאן?
להוכיח לו שהם צגם מהר.
במקום שהוא יוכל למלא את השליחות. כלומר, הוא בעצם רוצה לקחת אותו ולשים אותו במקום שהוא יוכל למלא את השליחות. אז זה, בינתיים אין באמת כאילו שאלה על מה שאתה אומר, אבל עוד מעט אנחנו נגלה שיש גם את פסוק ה', ואחריו פסוק ו', וז', וח', ועד פסוק ת' ו', ורק בפסוק ת' ו', באמת הם יטילו את יונה לים. וכל הסיפור הזה לכאורה מיותר לגמרי, כי השם פשוט, אם באמת זה היה המטרה שלו, היה יכול במקום לשלוח את כל השיער הגדול ואת הרוח הגדולה, ואחרי זה גם את הדג הגדול, לשלוח, לא יודע מה, איזה נשר גדול שתפס אותו בכתפיים ולקח אותו ישר לנינווה, או משהו כזה. כאילו, מה המטרה של כל הסיפור הזה? השם מטיל רוח גדולה, והנה יש פה עכשיו סיפור שלם שמתחיל להיווצר, ובשביל לענות על זה אנחנו נצטרך להתחיל ללמוד אותו.
להראות לו שהשם גם שם בים?
השם בים? טוב, אנחנו נראה את זה. בואו נתחיל ללמוד, ולפי זה אנחנו גם נדע. טוב. אז השם מטיל רוח גדולה אל הים, והיא שער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. אנחנו לא נחזור על הטעות הזאת ונדון בשאלה מה זה והאונייה חשבה להישבר. שזה...
אני זוכר.
כן. כן? טוב, אז אני טוען. לא, 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 לא נעשה את זה. אבל מיד יש פחד גדול שהאונייה הולכת להישבר, ומיד ויראו המלאכים. המלאכים מפחדים מאוד, והפעולה הראשונה שעושים כשהם מפחדים, כמו כולנו, ויזכו איש של אלוהיו. כן, הם ישר זועקים איש של אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. כלומר, מה שתי הפעולות הראשונות שהם עושים? קודם כל, פעולה רוחנית, הם מתפללים לאלוהים שלהם, ודבר שני, הם מטילים את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. אבל זה שהם מטילים את הכלים אל הים, זה מעניין, כי לפני שנייה השם הטיל רוח גדולה אל הים. כן, בכלל מטילים הרבה דברים אל הים בסיפור הזה, עוד מעט גם יטילו את יונה אל הים, ויסעו את יונה ויטילו אל הים, כלומר זה משהו שכנראה חוזר פה, ותשאל השאלה מה המשמעות שלו. בכל אופן, אבל צריך לשים לב לזה בינתיים. והמלאכים ממש ישר מתחילים לפעול, זורקים משל אלוהיו, מטילים את הכלים אשר באונייה אל הים, ויונה, לעומת זאת, ירד אל ירקתי הספינה, הנה עוד פעם ירידה, יונה יורד שוב, הפעם אל ירקתי הספינה, וישכב, שזה כאילו עוד יותר ירידה, וירדם, שמי שרוצה יכול לראות בזה עוד ירד בפנים, אבל מלבד המשחק מילים, וירדם, גם עצם השינה, עצם ההירדמות, היא מעין בריחה, כן? אני חושב שכולנו נסכים, שגם ידוע כיום בפסיכולוגיה, שיש דבר כזה לברוח אל השינה. כשבן אדם הולך לישון, הרבה פעמים כשבן אדם בדיכאון או משהו כזה, הוא בורח אל השינה. כלומר, בן אדם הולך לישון פשוט כדי לברוח מהמציאות. עזבו אתכם מה שקורה עכשיו בחיים שלי, אני הולך לישון. עכשיו, זה משהו שהוא גם נכון בפסיכולוגיה היום, אבל זה גם הגיוני. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה לא רוצה קשר עכשיו למציאות, אז אתה תלך לישון, זה דרך טובה לברוח. אז אני אגיד על זה משהו.
זה פחד אל הוויון וכבר ירד יונה.
כן, אז זה אני חייב להגיד משהו. סתם כי זה משהו שחשוב לדעת. אתה אומר בעצם שכתוב ויונה ירד אל ירקתי הספינה. כן, אז די ברור שזה היה לפני הסיפור של עכשיו, לפני הסערה, כי כתוב ירד. כמו והאדם ידע את חווה אשתו, שזה כמובן לפי רש"י.
לפני
זה. כן. אז קודם כל סתם ככה אני כתבתי, אז בואו נשאל מה זה ספינה?
שנמצאים בתוכה.
ספינה, כן. זו מילה ידועה, נכון? כל התנ"ך מלא בה. אז כמה פעמים יש לנו ספינה בתנ"ך?
ויספון אותו גבים או שתות וערבים.
לא, השורש שפה נמצא בכמה מקומות. כן, ומן הסתם זה גם קשור. אבל המילה ספינה נמצאת אך ורק פה בכל התנ"ך.
מה?
כן. זה הפעם היחידה שיש ספינה בתנ"ך. יש אונייה, גם בסיפור הזה,
כן,
יש אונייה כמה פעמים, אבל ספינה קיימת רק פעם אחת בכל התנ"ך, פה. ויכול להיות שזה כנראה הכוונה לסיפון, כלומר ירקתי הספינה זה כנראה ירקתי החלק הספון, שהוא מתחת לסיפון, שהוא בעצם מוסתר, הוא ספון, זה מבחינה מילולית. יכול להיות שהוא ירד למטה. איפה שכנראה בעלי המשותים נמצאים. בזמנו היה איזה מישהו שהיה פה בישיבה הרבה זמן, אתם יכולים לקנות את הספרים שלו שישבים בו כבר שנים, שמוני גרטי, שטען שהוא ירד אל ירקתי הספינה, שם הכל הם בעלי המשותים, ורב החובל שהוא פגש אותו דווקא שם, זה האחד שפשוט חובל באנשי המשותים כדי שיסובב. בכל אופן, אז מי שרוצה, אני חושב שאפשר עוד למצוא את המאמר הזה,
חשוב. לא רוצים להתעסק.
כן, אז בכל אופן. אז יונה ירד, אתה אומר שירד זה בעצם בעבר. אז האומנם? למה שנכתוב ויונה ירד ולא נכתוב וירד יונה?
זה קרה עוד לפני שהם הטילו את הכלים.
אז יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה שכולנו מכירים, מרש"י כבר, ויונה ירד, כלומר קרה משהו, ויונה ירד עוד לפני זה. כן, זה עבר של עבר נקרא לזה, זה פאסט פרפקט. זה אפשרות אחת, נקרא לזה... עבר מושלם. כן. אפשרות שנייה.
בד בבד.
בד בבד, כלומר בו זמניות. כן, כשרוצים לומר שמשהו קרה ביחד עם השני, אז אי אפשר לומר וילך זה ויעש זה, בגלל שאז אנחנו לא יכולים לדעת שזה לא היה זה. כשרוצים לומר שזה נעשה ביחד, אז אלה הטילו את הכלים וכולי, ויונה ירד. זה בו זמנית, כן?
טוב, צריך לעבור לכל התנה כאילו זה שאלת דגמות שאתה לא תקרא מפת בניקלית ואתה תחל להעלות סבורס מה אבי שלוש אומר אליך.
לא, בסדר, פה ספציפית אני אומר דברים שהם ידועים וברורים וגם המפרשים אמרו אותם, אני לא חס וחלילה זה. אז גם כבר איפה שרש"י אומר את זה, כל המפרשים חולקים עליו. כן, כבר איפה שרש"י אומר את זה, והאדם ידע את חווה אשתו. כל המפרשים חולקים עליו פה שם. אבל מלבד זה, כן, אני עוד שזה טוב, עוד שאני אגיע לזה. רק דבר שלישי שאני רוצה להגיד, אפשרות שלישית זה... אחרי זה כן, אבל לא, לא דווקא אחרי זה, אבל זה, זה די דומה לבו זמניות, אבל זה בא לבטא ניגוד. אלה עשו ככה, ואנחנו בשם השם אלוקים נזכיר. כן? אלה זרקו את הכלים, ויונה לעומת זאת ירד אל הקטעי האונייה. כן? יונה הלך וברח ורץ והשתולל וכולי, והשם לעומת זאת הטיל רוח גדולה אל הים והכל נגמר. הרעיון הזה של הצורה הזאת, של התחביר הזה, יכול לבטא גם ניגוד, ולמעשה בדרך כלל הוא מבטא ניגוד. כן? אז סתם רק בשביל להשלים את העניין הזה, אם אנחנו נפתח בראשית, לא חייבים לפתוח, אני רק אקריא. בראשית פרק ג' ששם באמת מתחיל, והאדם ידע את חווה אשתו. אז אין צורך להמשיך יותר משני פסוקים, כדי לראות את שזה, בפרק ד' סליחה, כדי לראות שזה פשוט לא עובד. נכון, והאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותל את קין, ותומר קניתי יש את השם, ותוסף ללדת אחיו את הבל, ואז, והי הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה. עכשיו, אתם תגידו לי, טוב, קין היה לפניו, אז הוא היה לפניו עובד אדמה. לא, הוא היה רואה צון, וקין לעומת זאת היה עובד אדמה. והי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו מחלביהם. כלומר, קין הביא, והבל לעומת זאת הביא מבחורות צונו. ואיש השם אל הבל ועם מלחתו, ואל קין ועם מלחתו לעומת זאת לא שעה. כלומר, הצורה הזאת של העבר המושלם, במקום הוו ההיפוך של וירד ויעס, ירד, עשה וכו', היא משמשת הרבה פעמים ניגוד, וכאן אני חושב שזה ממש מפורש. כן, זה די ברור שאלה הטילו את הכלים ועשו את כל העבודה ואת כל הדברים האלה, ויונה ירד אל ירקתי הספינה והשכב וירדם. לא מפריע לו, והוא ממשיך בחייו כרגיל.
או בניסיון לאבד את חייו כרגיל.
אוקיי, אז זה לגבי זה. טוב שהעלית את זה, כי זה נקודה מאוד חשובה בתנ"ך בכלל, אבל עכשיו אפשר להמשיך. אז כבר אפשר לראות מההתחלה את הניגוד בין המלאכים לבין יונה. טוב, שלב הבא. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו, מה הרב החובל הזה? מה אנחנו יכולים לומר עליו? קודם כל, גם הוא אדוק מאוד, כן, אין ספק, כאילו, מה, יש פה מישהו שעוד לא התפלל. יאללה, קום מהר.
להיות על התפילה. להיות על התפילה.
סליחות. מלאכה נרדם? מה אתה נרדם בשעה כזאת? הם ממש מוכיח אותו. דבר שני, שימו לב למה שהוא אומר פה. כן, כלומר, הוא אומר קום קרא. כן, עכשיו, המילה קום וגם המילה קרא, לפני שנייה נאמרו ליונה. כן, כשיונה אמור לשמוע, כששומע את זה, הוא ממש אמור להיזכר במה שלפני שנייה השם אמר לו. כי השם אמר לו, קום, לך אל נינווה העיר הגדולה, הוא קרא עליה. כלומר, הרב החובל ודאי לא יודע את זה, אבל בתוך הדברים שלו בעצם השם כבר מכניס את הרמיזה הזאת של אתה זוכר מה אתה צריך לעשות? וכמובן ההמשך הוא לא במובן הזה, ההמשך זה מה שהרב החובל אומר. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. כן, הכוונה היא, תתפלל, אולי זה יעבוד, ואולי באמת האלוהים יחשוב עלינו ואנחנו ננצל. כן, ויונה, מיד אמור לענות לו, שקט מוחלט. כן, אין פה שום תגובה. הוא אומר לו, מה לך נרדם, מדבר איתו, ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות. כן, מה קורה פה? יונה נעלם. יונה לא מגיב אפילו למה שרב החובל אומר לו. פשוט אומרים את מה שרב החובל אומר לו וממשיכים הלאה. שוב זה מתאר את הפסיביות של יונה, שהיא די ברורה פה. הוא לא מתייחס לכל מה שאומרים לו. יכול להיות שהוא פשוט ישן שינה עמוקה כל כך, שזה לא הפריע לו.
הוא לא שמע, הוא לא התעורר.
כן, אבל עצם זה שבתוך שערה גדולה כזאת אתה מצליח להירדם וגם לא להתעורר, אני חושב שזה אומר איזה משהו על מידת הלחץ שלך מהשערה. כן, הוא רגוע, אין לו שום בעיה. כן, לא יקרה שום דבר אם אנחנו נטבע, נמות, לא, לא נורא. כן. בכל אופן, אז יונה ממשיך לישון. ולפתע נופל עליו
גורל.
גורל. טוב, ואמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו. כן, הם רוצים עכשיו לבדוק בצורה, שוב, רוחנית. כן, אי אפשר לקרוא לזה משהו ארצי ורגיל, זה ממש להפיל גורלות, ומה שיצא זה כנראה מה שהאל רצה. כן, לא משנה איזה אל במקרה שלהם. אבל יצא, ומה שנראה, מה שיצא יצא. אז אנחנו נדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. כן, אז הם כבר יודעים עכשיו שיונה הוא בשלו הרעה הגדולה הזאת לנו. הרעה הזאת לנו, סליחה. ומיד, מה הם אמורים לעשות?
לתפוס אותו לים.
לתפוס אותו ולזרוק אותו לים? אוקיי. כמובן שזה לא מה שהם עושים. והם אמרו אליו, הגידנה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? שזאת קצת שאלה מוזרה, נכון? הרי לפני שנייה מה אמרו להם? כן, הגורל יצא על יונה, מה זה אומר? שבאשר ליונה, הרעה הזאת לנו. הם מפילים גורלות כדי לדעת בשל מי הרעה הזאת לנו, זה מה שהם אמרו במפורש.
או שיונה הוא נביא שיתה להגיד להם בשל מי
הרעה. כלומר, הם מפילו גורלות, בואו נראה מי פה נביא שיכול להגיד לנו בשל מי הרעה הזאת לנו.
הם מפילו גורלות, בואו נקבל איזושהי אינדיקציה מהאלילים שלנו, והם קיבלו איזושהי אינדיקציה, אז הם בודקים מה האינדיקציה הזאת אומרת.
הם יודעים שהוא נביא?
זה ממש ללמד זכות על
על פי התשובה שכאילו על פי מה שהם שואלים פה הפתח, כנראה שזה שהם זועקים לפני כן של אלוהיו, הם רוצים לבדוק של איזה אלוהים הרעה הזו להם.
בשל איזה אלוהים? אוקיי, זה מעניין.
לפתע עד איזה בסוד ימו בחגר הקורל קורל זה לא כלב עתי, אוקיי? אתה לא הורג בן אדם
לפי גורל.
לפי גורל, כמו שאתה לא מכניס בן אדם לכלא לפי אני זורק דברות
אז, אז למה הם עושים את זה? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים
מאמס את הרבה לא יקחת דברות הספרות, אומרת לבן אדם הדברות הספרות אלוהיך מה עשית אומרת ככה הם רוצים הם באים דוחת שם אותו ליונה מה אתה רוצה פה חקירה מתתרתת מה מלכתך מאין תבוא
מצוין, מצוין. אז, אז בסופו של דבר אתה צודק. השאלה היא, האם הם לא האמינו בגורל, או שהם לא סמכו עליו, או שפשוט ככה תמיד עושים בגורל. עכשיו אני חושב, מה זה חושב? אפשר לראות את זה ב...
ככה תמיד, יהושוע לא
קל... אז בסדר, לשם אני בדיוק מגיע. אז יהושוע, כשהוא מפיל גורל, כן, וגם כששאול מפיל גורל, אז מיד אחרי שנפל הגורל על אחן או על יונתן, אז הם לא מיד אומרים הנה השם, אלא בא יהושע לאחן ומבקש ממנו להודות. כן, נתן לו תודה והגדנה לי מה עשית, אל תכחד ממני. וגם שאול אומר ליונתן להגיד מה הוא עשה, ואז הוא מספר שהוא אכל מעט דבש. וגם פה הם הפילו גורל והם באים אליו ואומרים לו, טוב נו, מה בדיוק קרה פה, מה עשה? אז זה באשר למי הרעה הזאת לנו. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, יש בכל זאת הבדל בין יהושע ושאול לבין הסיפור הזה, ששם הם שואלים אותו מה בדיוק עשית למי שנפל עליו הגורל. פה נפל הגורל על יונה והם שואלים אותו באשר למי הרעה הזאת לנו. כלומר, הם עוד לא בטוחים אולי אפילו, או לפחות מתוך זהירות, לא רוצים סתם להרוג איזה מישהו חף מפשע, שואלים אותו באשר למי הרעה הזאת. אולי הוא יודע וזה לא הוא בכלל. אבל הם מאוד זהירים, אמר זה ככה. יש עכשיו סכנת נפשות, שערה שעוד מעט האונייה נשברת בגללה. והם מפילים גורלות, שזה גם לוקח זמן, ועוד תוך כדי, כשהם כבר מגלים מי זה, הם לא מהר זורקים אותו, אלא, טוב, בוא תספר לנו מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ומי זה העם הזה.
כן. הם מנסים להבין, כאילו, הם יכול להיות שהם מניחים שזה לא ממנו, כי הם פיגלו את הגורל, והם מנסים להבין מה בדיוק קרה. ואנחנו רואים באמת שהוא עונה להם על כל השאלות, חוץ מאשר באשר למי הרעה הזאת לנו.
האם הוא עונה בדיוק? אז שנייה, אז בואו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. על מה הוא עונה, אני כבר הולך להגיד שהוא לא בדיוק עונה על הכל. אפשר למצוא איך במה שהוא הולך להגיד עכשיו הוא עונה על כל השאלות חוץ ממה שאמרת כאלה של באשר למי הרעה הזאת לנו. אבל אני חושב שזה קצת יהיה דוחק. בכל אופן, אבל אני לא חושב שזה משנה. כי מי בדיוק מגיע ליונה ושואל אותו 5 שאלות ככה בהפצצה? כן. מה מלאכתך? מה אין תבוא? מה ארצך? מה זה אתה? מה הם באו עם פנקס? כן, התחושה היא שפשוט כל המלאכים באים, וכל אחד שואל את השאלה שלו, ופשוט רשמו לנו את כל השאלות ביחד. והוא אומר, ויאמר עליהם, עברי אנוכי, הוא עונה את מה שהוא חושב שראוי לענות כדי שהם יבינו. אני עברי, ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. כן, זה לכאורה ברור, נכון? זה כל מה שצריך כדי שהוא יבין.
על מה זה עונה?
על מה זה עונה? זאת שאלה טובה, אבל אני חושב...
גם אתה.
אולי זה?
זה
עונה על איזה... איזה
המטה? זה עברי הנוח. זה עולה... אפשר למצוא שזה עונה על הכל בגדול, כן? את השם לוקח השמיים אני ירא, יכול להיות אני ירא במובן של אני ירא השם. כלומר, זה העבודה שלי כבר. ואז זה מה מלאכתך? כי הוא הרי נביא. כן? מאין תבוא זה כבר אומר, אם עברי הנוחי זה אני מגיע מארץ העברים. מה ארצך זה מארץ העברים. ואם איזה המטה זה אני עברי. כן? אפשר למצוא, זה לא בסובך, נכון? אבל אני חושב ששוב, הוא פשוט עונה למטר של השאלות בתשובה מסודרת שאומרת הכל. עכשיו, אבל יותר מזה, אני חושב שזה לא כל מה שהוא ענה. כן? אבל בינתיים בואו נשים לב מה הוא עונה עכשיו. מה הוא אומר? את השם אלוקי השמיים אני ירא. כן, הביטוי אלוקי השמיים הוא די חריג. הוא מופיע בעיקר בבית שני, זה קורש משתמש בזה, השם אלוקי השמיים, ויש עוד כמה מקומות, אבל הוא מופיע גם בבראשית פעם אחת. בכל אופן, אבל כאן זה מעניין שהוא מופיע, כי הוא אומר, השם אלוקי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה. כלומר, יש פה ים, יבשה ושמיים, יש פה את כל החלקים של היוניברס, נאמר את זה ככה. והם עוד יופיעו בהמשך, כשהוא יזרק אל הים, ובסוף הדג יקיע אותו אל היבשה. אז זה מאוד מעניין. והוא בא ובעצם אומר לאנשים, במילים האלה בדיוק, מה בעצם הוא אומר להם? מה שאתם חושבים, שיש אלים רבים, וכל אל אחראי על המקום שלו, וזה? לא. השם הוא אלוקי השמיים, הוא נמצא בשמיים, והוא גם שולט על הים וגם על היבשה. הוא עשה הכל. הוא עשה את הים ואת היבשה, וברור שזה ממנו. אז זה מה שיונה אומר להם, וזהו, ושותק. עכשיו, למה אני חושב שהוא אומר עוד דברים?
הם אומרים.
כן. הם לא אומרים, אלא אחרי זה יהיה כתוב. כן, אתה צודק. מה מיד התגובה של האנשים למה שהוא אומר? ויראו האנשים יראה גדולה. עכשיו, אחרי מה שיונה אומר, את השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה, אז ויראו אנשים יראה גדולה, נשמע כמעט כמו אמונה בהשם, נכון? הרי הוא ירא והם יראים. הם יראים אפילו יראה גדולה, הם ממש כאילו מאמינים גדולים, ברגע שהם שמעו את זה. אבל ההמשך קצת מוכיח אחרת, כן? ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כן, מה הם שואלים אותו?
את השאלה מתבקשת.
מה?
אז למה?
למרדף אחר.
כן, מה בדיוק עשית, נכון?
למרדף אחר.
כן? אז לכאורה הוא אומר, מה זאת עשית? הם אומרים לו, מה זאת עשית? כלומר, מה בדיוק עשית שהשם רוצה לתפוס אותך? למה הם שואלים את זה? כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד לו.
אז גם נהיה שאלה רטורית.
כלומר?
שלא אמר להם, אני בורח מהשם.
הוא לא אמר, אני בורח מהשם. עדיין. הוא אמר, אבל עכשיו נגלה את זה.
אז אלא, איך אתה מחרס את המלאי הרי? ירא כתו אני עובד אלוקם אני חושב
או מפחד
ירא זה פה
מפחד
כן
כן לא זה שתי אפשרויות הן בהחלט קיימות אני חושב שקצת קשה לומר שהוא מפחד כי הוא הולך לישון בלי בעיה הוא לא רוצה כשהם ויראו אנשים ירא גדולה כן וזה אני הולך להגיע עוד שנייה כן
ויראו אנשים
בירא של יונה אצל יונה אתה מתכוון?
כן,
כי האחר...
הוא אומר להם, אני בורח מהשם, הוא רודף אחריי, ואז הם אומרים, אתה מטומטם, למה אתה בורח ממנו? מה זאת עשית?
כן, אבל שימו לב שזה ממש הפוך. מה קרה פה ראשון?
יגיד להם.
הוא יגיד להם. ובגלל שהוא יגיד להם, הם ידעו שהוא בורח, ובגלל זה הם פחדו יראה גדולה, ואמרו אליו מה זאת עשית.
זה לא בעיה, דיסה לסום פסוק סלם.
לא, לא, זה ממש לא בעיה. זה לא נכנס לסוגיה הלכתית, אבל זה לא בעיה. בכל אופן, אז ברור שזה הפוך. אז למה זה כתוב ככה? אני חושב ש... טוב, פה זה תמיד שאלה איך זה בדיוק, איך אפשר לדעת למה הדבר כתוב ככה, אבל לכאורה כשקוראנו את זה ואנחנו ראינו איך בדיוק התחושה, כשקוראים את זה אנחנו מבינים את זה בדיוק הפוך עד הרגע שאנחנו מגיעים לסוף. בהתחלה אנחנו מבינים ויראו אנשים יראה גדולה, יראה את הרוממות, נאמר את זה, אמונה וכו', ואמרו אליו מה זאת עשית, הם רצו לדעת מה הוא עשה. רק אחרי זה כשממשיכים מתברר שלא, הוא כבר אמר להם מה הוא עשה, והיראה הזאת יראה מתוך פחד, ומה שאמרו לו, מה זאת עשית, זה בעצם תוכחה. מה אתה בורח מהשם? מה אתה עושה דבר כזה? סתכל מה עשית לנו. כן? עכשיו, בהיפוך של הסדר זה מאוד מעניין שבעצם קורה משהו הפוך. כן? ברגע שהופכים את הסדר אנחנו מבינים.
איך האמונה, איך הזה של הבהירות של אמונה הוא הפוך?
ויראו אנשים יראה גדולה. זה יראו של אמונה, שמאמינים בהשם, או שהם מפחדים נורא. אוי וי, מה עשית? עכשיו הלך להם.
הם יודעים שלהשם יש כוח, ושהוא עכשיו גרם לדבר הזה.
נכון. השאלה אם עכשיו, גם אנחנו כולנו פה יודעים שלהשם יש כוח, ושהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובכל זאת אני אהיה בטוח שאפשר למצוא בינינו, בוודאי בינינו לבין רבנים אחרים וכל מיני כאלה, הבדלים ברמת העוצמה של האמונה. האם זאת יראה גדולה את השם, או יראה קטנה את השם. נכון? אפשר לראות. אז ודאי שהם עוד יגיעו, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך, אבל מי שיש לו מולות המבנה כבר יכול לראות שבסוף בסוף יופיע ויראו אנשים יראה גדולה את השם. אבל זה עוד לא נמצא פה. אבל הסדר של הדברים כבר מכניס את זה במידה מסוים. אז זה מה שהתכוונתי. כי אנחנו מבינים את זה ככה, ורק אחרי זה מבינים שזה לא. התהליך של הקריאה כבר מבין.
מה קרה, תנך מה, או בעל את התאבנו?
אז קודם כל כן. אני לא, זה ודאי לא נושא שאני הולך להתחיל בו עכשיו, אבל תנך, כמו כל ספרות, כן, היא תהליך של קריאה. זה אני ממש הולך עכשיו להגיד בשתי מילים משהו שצריך להעביר עליו שנה שלמה. אבל התנך הוא תהליך של קריאה, ואם התנך היה רוצה לספר לנו מה קרה, הוא לא היה כותב את זה בצורה כזאת. ודאי לא בצורה של מבנה חייסטי. כן, שבו אנחנו עוד מעט נראה כשננתח אותו, עד כמה כל מילה אמורה להיות במקום, ומשחקי מילים פה ממש מכוונים וכל דבר כזה. התנך כן מסודר בצורה מסוימת ספרותית. למה? למה? לכאורה מה התשובה הפשוטה? להעביר מסרים. כן, אפשר לקחת את אותו סיפור, ולכתוב אותו בצורה אחת ובצורה אחרת, שתיהן יהיו נכונות. כן, אחת במקור ראשון ואחת בארץ, לא תמצא שום שקר, אבל אתה תבין אותו הפוך לגמרי. נכון?
לא,
עכשיו, בתנך זה קורה.
מעניין אותי לגבי כל הניתוחים האלה.
כן.
יש סיכוי שאדם פשוט זה בא לגרו ספר יונה ולא לא היה עושה דמנו מסרם ביות עמקה מנת חמס.
זו שאלה ידועה שאני חושב שיש מה לענות עליה, אני לא רוצה להרחיב בה יותר מדי, אבל זה נכון, זו שאלה טובה, האם באמת הסיפור נועד לאנשים שהולכים עכשיו לנתח אותו בדקדוק? תשובה, יש לי כמה תשובות לתת, זה שוב נושא לשנה שלמה, אבל התשובה הכי ברורה שאני יכול לתת זה דבר כזה. אנחנו כיום כשאנחנו קוראים את ספר יונה או כל סיפור אחר בתנך, אנחנו כבר לא קוראים אותו. אנחנו באים ממה שידוע לנו וכבר מכירים את הסיפור, אנחנו יודעים שיונה עכשיו הולך לבטן של הדג. כן? כשאנחנו נקרא עכשיו את הסיפור שזורקים אותו לים ומטילים אותו לים והיה שוויה מזה פה, ואז אנחנו חוזרים אל האונייה ושומעים שהם נודרים נדרים וזורקים זבח, בראש שלנו אנחנו לא במתח מה יקרה ליונה. כבר ברור לנו מה יקרה ליונה, כולנו יודעים שיהיה דג וגם הוא יתפלל ובסוף הוא יצא ובסוף יהיה ננבה, כולם כבר יודעים את הסוף. וכשאנחנו קוראים את הסיפור ככה אנחנו פשוט עושים הכל, כי הסיפור לא נועד למישהו שכבר יודע מה קרה שיקרא את הסיפור ויגיד לסיפור מה קרה. הסיפור נועד כדי להגיד לנו מה קרה, ומתוך זה אנחנו נבין. אז בשביל זה אנחנו צריכים בזהירות רבה לקרוא מה באמת כתוב, ולא מה שיש לנו מהגננת, שזה באמת מסובך. כן, זה פרק אחרי פרק, זה פשוט מסובך להחריד.
בוא נגיד מה אינו לומדים את הרב עיניכם, היה כל התובנות האלה היו עולות לנו פלא לטפה לפלא בחלל.
את עזרה מנחמיה, כי אנחנו לא מכירים?
כן.
אני ניסיתי את זה, כן. בגלל שלא מכירים זה הרבה יותר קל, נכון. בספר שלא מכירים, אז קל מאוד, כולם רואים ישר, הנה, סתכלו, זה מתחבר לזה, וזה נראה ככה, וזה מחובר לפה. כן, כן. זה קורה. עד כמה? זו שאלה, כי בסופו של דבר, גם בעזרה ונחמיה, כולם יודעים שנבנה בית המקדש, למשל. אז זה גם קצת קשה להיכנס לראש, אבל בסופו של דבר זה נכון. עזרה ונחמיה יותר קל לשים לב לפרטים הספרותיים. אבל בבראשית פרק א' למשל, זה קשה. אבל יש עוד הרבה מה להרחיב בזה, פשוט ממש לא הנושא של היום. אז אוקיי, אז אחרי שסיימנו את זה, אז ראינו שוב בעצם את התגובה של האנשים למה שיונה אומר להם, ונמשיך. עכשיו הגענו בעצם לעיקר, הם רוצים הרי להינצל, לא אכפת להם עכשיו מכל מיני אמירות עקרוניות ודברים כאלה. יש עכשיו שערה בחוץ והם רוצים להישאר בחיים. אז עכשיו כשהם יודעים שיונה הוא האחד שבגללו הם קיבלו פה איזה שערה וסכנת נפשות. כן? אז הם יודעים מה צריך לעשות לכאורה. יונה בורח מהשם, אז מה צריך לעשות?
יזרוק אותו לשם.
יזרוק אותו לשם, כן. יזרוק אותו לשם, יזרוק אותו למטה. כבר מספיק טוב. והם שואלים אותו, והם אמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. כן, מקודם היה סער גדול, עכשיו הוא הולך וסוער, הוא אפילו יותר ויותר סוער.
הם יודעים שהוא נביא?
בהמשך, בפרק, בפסוק י' מלאי כתוב, כי הים הולך וסוער עליהם, כלומר זה עוד גדל המשפט הזה. כמו גם שראיתם גם באירוע האנשים, בהתחלה באירוע המלאכים, ואז זה גדל, באירוע האנשים יראה גדולה, ואז בסוף, באירוע האנשים יראה גדולה את השם. יש איזה תהליך בפרק הזה שהפסוקים פשוט מתארחים להם, הפסוקים שחוזרים. כביכול יש להם חיים משלהם, אבל זה כנראה אומר איזה משהו. בכל אופן, מה שאלת?
הם שואלים אותו כי הם יודעים שהוא נביא?
אני מניח שהם שואלים אותו כדי שלא פשוט להפיל אותו לים בלי לשאול. כן. הרי אם הם יודעים שהוא בורח, אז לכאורה התשובה ברורה. תעוף לנו מהעיניים והאונייה תמשיך במסלולה. כן, אז זה יכול להיות. הקשר לנביא, זה, האמת, זה אני בדרך כלל אומר בפרק ב', כי בפרק ב', השאלה הגדולה של פרק ב', תמיד מובילה אנשים להגיד, טוב, הוא נביא, זה לא בעיה. אני לא רוצה להגיד מה השאלה ומה התשובה, וזה, חבל להיכנס לזה עכשיו. אבל הבעיה באמת בטענה של מישהו נביא, זה שיש הנחה כזאת, שאם מישהו נביא, הוא יודע הכל. כן? אם הוא נביא, אז הוא יודע גם את כל העתיד, ואם הוא נביא, אז הוא יודע מה צריך לעשות. יש גבול מה נביא יודע. נביא יודע מה שהשם אמר לו. ומכיוון שיונה פה, בסיפור הזה, בורח מלהיות נביא, אז זה, השם יגיד לו דברים, זה בעצם אומר שהוא באמת לא יכול לברוח, לא צריך להגיד לו את כל הסיפור הזה.
אבל כן. הם לא יודעים שהוא נביא, אבל הם יודעים שהוא יודע מה הוא עשה לא נכון בסדר, אז אם הוא יודע מה הוא עשה לא בסדר, אז הוא יכול להגיד להם מה לעשות בסדר כדי לתקן את זה.
נכון. אז לכאורה מה אמורה להיות התשובה? ויאמר עליהם, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני כי בשלי, השער הגדול הזה עליכם. עכשיו אם אמרת שלא עונים על השאלה הראשונה, שהוא לא עונה להם על השאלה, הגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, אז הנה הוא אומר, כי יודע אני כי בשלי, השער הגדול הזה עליכם.
הוא לא ענה על זה בתגובה לשאלות שם.
נכון, נכון. אבל זה חשוב מאוד. שימו לב שהם שאלו אותו בשאלה הראשונה, והוא עונה עכשיו. כן?
לא, אבל הוא אמר את זה כבר
קודם. לא, בסדר. אבל פה פתאום הוא נזכר, דווקא להפך, אם הוא כבר אמר את זה קודם, וזה ברור קודם, אז למה עכשיו הוא צריך עוד פעם לומר, כי יודע אני כי בשלי השאר, כולם כבר יודעים. מה? הם לא שואלים שוב. הם שואלים מה נעשה. והוא אומר להם מה לעשות, וחוזר ואומר, אני יודע שזה בגללי. אז תזכרו את זה לעוד מעט. אז הוא אומר, סעו נבעתם לני לים. אז לכאורה יונה פה כבר הפסיק את הפסיביות שלו, והוא מכן להקריב את עצמו בשביל להציל אותם. נכון? לא.
או כדי למות ולהיפטר מהנבואה.
בסדר. אבל שתי האפשרויות האלה, כן, היו יכולות לקרות בצורה יותר פשוטה. כן, הם שואלים אותו מה לעשות, והוא אומר להם, מה?
תרגו אותי.
תקחו אותי ותזרקו אותי לים. מה לכאורה היה אמור לעשות יונה? לקפוץ לים. למה הוא צריך שמישהו יחזיק אותו? מה הקטע של העניין הזה? מעקה גבוה.
למה הוא בכלל חושב שזה פתרון?
נגיע לזה עוד מעט, אבל קודם כל שימו לב שהוא לא מוכן לעשות את זה בעצמו. כן? אם יש דרך אחרת, אם יש עוד דרך לומר שיונה פסיבי זה זאת. זה פחד טבעי, כן. בכל אופן, אז יונה פה ממשיך בעצם באותו תהליך של פסיביות, שהתחיל כבר בתחילת הסיפור, וגם אפילו כשהוא כבר מוכן למות, הוא לא עושה את זה לבד. אני לא אנקוף אצבע לכל הסיפור הזה, אם אתם רוצים תזרקו אותי לים. כמובן שהם מה ישר עושים? לא. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה. ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. כן? זה לא נשמע לי הגיוני. כלומר, היה שערה גדולה, נכון? והם עכשיו, אחרי השערה הגדולה, מיד התפללו לאלוהים, ואחרי זה גם זרקו את כל הכלים, ואחרי זה גם אפילו הפילו גורלות, שזה כאילו המקסימום שכבר יכלו לעשות. ואז יונה אמר להם, צריך להפיל אותי לים, אז אומרים, טוב, נו, בסדר, בוא נחתור ליבשה. זה לא סביר, נכון? מן הסתם הם חתרו גם לפני.
הם חתרו גם לפני, אבל הם כל ה... עכשיו יונה בא ואומר להם, תשמעו. קודם יונה בא ואמר להם, תשמעו, זה הקדוש ברוך הוא עשה, ואז הם שואלים אותו, אוקיי, אז מה עושים עם זה? כי הם מבינים שאפשר לזרוק אותו.
הוא אומר לזרוק.
הוא אומר, אין לכם פתרון אלטרנטיבי. הפתרון היחיד זה לזרוק אותי.
אז הם אומרים, טוב, אז יש.
הם עושים עוד פעם, כי הם לא רוצים להרוג אותו.
הבן.
טוב, הוא אמר להם לזרוק אותו,
וישר
הדבר הראשון שהם
עשו
זה לזרוק אותו.
אוקיי. הדבר ראשון באמת אני מסכים איתך, ש... כאילו, איך קוראים לך?
מודחי,
שהם מאוד אכפתים. כן, אין ספק שהסיפור, ואנחנו כבר, נראה לי כבר מספיק עמוק בתוך הסיפור כדי לומר את זה בפה מלא, מתאר את אנשי האונייה כאנשים ממש צדיקים. הם יעשו הכל תוך כדי שערה שרוגשת עליהם רק בשביל שלא ימות איזה מישהו. וזה תזכרו, כשבכל מקרה כולם ימותו אם הוא לא ימות. כלומר, זה לא שהם יצילו אותו ממוות, אלא שהם פשוט יהרגו את כולם במקומו.
אולי
יהרגו.
הם לא יהרגו, אלא בעצם כולם ימותו במקומו רק לזרוק אותו. כן, אז אין את זה, זה. אבל זה דבר ראשון.
אולי הם יודעים שהנביאים הם פוחדים איזו כללה שיש על מי שהורים נביאים?
יכול להיות. זה מתחיל להישמע קצת ספקולטיבי, לא? שיש איזו כללה,
למה? יש אלוהים?
מה?
להרוג יש אלוהים?
להרוג יש אלוהים שהשם מנסה להרוג.
שציבה
עליך לזרוק אותו ליח. לא, עכשיו אני רוצה לשים לב לאיזה מילה פה. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה. לא כתוב לשוב אל היבשה, כתוב להשיב אל היבשה.
הם יחזירו את יונה לשם ואז יצאו שוב לדרך.
כן, כלומר הם רוצים להשיב את יונה אל היבשה. כן, אז מה הם חושבים בעצם? הוא אמר להם תזרקו אותי לים. אז הם אומרים טוב, אז בואו ננסה קודם כל להחזיר אותו. עכשיו, למה שזה יעבוד?
כי הוא התכוון, תוציאו אותי מהאונייה, פשוט אנחנו באמצע הים, זה המקום
אחר. לא, אני חושב יותר מזה, הוא מתכוון תזרקו אותי לים.
הם מחזירים אותו לשם.
בדיוק. הוא מתכוון תזרקו אותי לים, אין ספק, אבל אמרו לי, לא, לא, השם רוצה שהוא יחזור ויעשה את השליחות, אנחנו לא נזרוק אותו לים, שזה כביכול אפילו לא רצון השם, אנחנו נחזיר אותו ליבשה. אבל משום מה, השם לא מסכים. הם לא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. כלומר, השם לא נותן להם להחזיר אותו ליבשה. למה? חברה התשובה ברורה.
כי הים הולך וסוער
עליהם. לא. למה, לא למה לא יוכלו, למה השם לא נותן להם?
כי השם מתחלט והוא רוצה שיונה לעשות את השליחות שלו.
כי
יונה
לעשות את השליחות שלו.
כי יונה צריך לעשות את השליחות שלו, כן? כלומר, יונה הרי אמר להם עכשיו תזרקו אותי לים. הוא לא אמר תחזירו אותי ליבשה. כלומר, זה שמחזירים אותו ליבשה הוא לא על דעת יונה. מה זה אומר? בעצם שיונה לא חזר בו. יונה עדיין במריו ועדיין רוצה לברוח. וזה שמחזיר אותו ליבשה לא עזר כלום. כל עוד הוא לא חזר בתשובה ולא חזר לשליחות, זה לא יעזור שהם עכשיו מנסים להחזיר אותו. ולא, הוא לא מוכן, הוא משאיר את הים סוער, והם לא יכולים להשיב אל היבשה, את יונה. בלית ברירה הם מבינים שהם צריכים לזרוק אותו לים. ויקראו אל השם, ויאמרו, ענה השם על נן עובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי. כי אתה השם כאשר חפצת עשית.
זה מתדה כדמות, איך היי...
כלומר, אז לא דווקא כללה, אבל הם פחדו שהם עושים משהו לא בסדר. אל תיתן עלינו דם נקי, הכוונה, אל תחשיב את זה כאילו אנחנו הרגנו אדם נקי. נכון? כלומר, אל תחשיב את זה כרצח. כן? אנה נובדה בנפש האיש הזה, כלומר...
גם שלא נקי את אדם הזה מסתבר.
באלף, אז אתה אומר שזה כנראה מלשון להקי.
זה כמו הדג שקי.
כן, אז אתם כבר הולכים קדימה ואומרים, הנה, יש פה נקי ויש פה ביקה. אז ברור שהם קשורים. כן, בלי בושה. כן, מה גם שזה לא המקבלה היחידה, אז בכלל אפשר לחשוב שזה קשור. אבל אני מבין, כי בסופו של דבר, ואז תיתן לנו אדם נקי, הכוונה אדם נקי, כמובן הרגיל. זה שמוסיפים אלף זה לא בעיה. מי שרוצה שיציץ למשל במגילת ישעיהו ובכלל הספר. יש שם המון 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 אותיות נוספות, ככל שתרצו.
יש שם קי בקף י'
כן, זה עוד במקרה טוב. יש דברים יותר מזעזעים, אבל בכל אופן זה כתיב מלא דמלא. אז הנה, יש כתיב מלא. זה לא כזה נורא, אבל נכון שזה קצת מזכיר את ההקעה של הדג בהמשך.
בואו אתם ביום כיפור.
זה לא יכול להיות שיש קשר לסתם?
כן, משחק מילים יפה ונחמד.
סתם מגניב.
כן, נכון, הרי התנ"ך משחק משחקים ועושה סתם דברים, נכון? בלי שום מסר ובלי שום כלום. לא, כנראה שיש פה איזה משהו, או שזה סתם באמת, כאילו, כי ככה כתבו את המילה נקי, או שיש פה איזה משהו מכוון שקשור להקעה.
נשמע היה.
אני חושב שזה מקרי, פשוט כי אני לא רואה שום דרך מה המשמעות יכולה להיות פה, אבל בסדר. והם אומרים את האמירה האמונית שממש הופכת אותם לאנשים בעלי אמונה גדולה, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. הם מבינים שהוא עושה את מה שהוא רוצה, שזה לכאורה המסר שהשם מנסה ללמד את יונה. אתה לא יכול לברוח, אני עושה מה שאני רוצה. כן? והם אלה שאומרים את זה.
בדיוק שהם אומרים את זה עכשיו.
מה זה?
מה זאת אומרת שעכשיו השם עושה מה שהוא רוצה?
לא, פשוט עכשיו כשהם מדברים אז הם אומרים את האמירה הזאת שלכאורה יונה צריך להבין אותה. האנשים זה...
כן, זה אומר בדיוק שהם אומרים אותה.
כן, הם אומרים אותה ולא יונה. ושימו לב, מה הם אומרים, איך זה מתחיל הפסוק הזה? ויקראו אל השם ואמרו, כן? לקרוא אל השם זה בדיוק כמו שרב החובל אמר ליונה, ויונה לא הגיב. והנה, מי קורא אל השם? לא יונה, אלא המלאכים. אנשי האונייה. ולא רק שזה ככה, אלא גם התוכן של מה שהם אומרים הוא לכאורה מה שיונה היה אמור להבין ולא מקבל. אז זה כבר דבר נוסף. ומיד ויסעו את יונה ויתילו אל הים ויעמוד הים מזעפו. כן, זה לא מפתיע, נכון? ברגע שמטילים אותו לים, אז הים מפסיק, אין שום סיבה שהוא ימשיך. ויראו אנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. ובזאת נגמר הסיפור, כשיונה לבטח תובע לו שם בתוך המים, והם זובחים זבח להשם ונודרים נדרים. מן הסתם הם לא עשו את זה באונייה, כי אז אם השערה לא הייתה הורסת אותם, אז הזבח היה יכול לעשות את זה. אבל הכוונה כנראה זה מין כבר הסתכלות קדימה, הם גם נדרו נדרים וזבחו זבח כשהם הגיעו ליבשה. אולי אפילו באמת מה שחלק מהמפרשים אומרים, שהם הגיעו לירושלים והקריבו קורבנות להשם, אולי. וכך נגמר הסיפור. טרגדיה גדולה. ולמה צריך את זה? אני חוזר עכשיו לשאלה הראשונה של הסיפור. למה היינו צריכים את כל הסיפור הזה? מה הוא מוסיף לנו? מה לעשות?
להשוות את יונה לאנשים אחרים במצב.
אז קודם כל באמת אנחנו משווים את יונה לאנשים האחרים. זה אנחנו רואים במפורש שזה קורה. יונה הוא לחלוטין פסיבי ולא מוכן לנקוף אצבע. הוא בורח מהשליחות, בורח מהמציאות, ישן, נרדם. זה ממש רואים, והם לעומת זאת אנשים מאמינים, צדיקים, ישרים, פוחדים אפילו להרוג מישהו שגם ככה ימות ביחד איתם. ומתפללים להשם, קוראים לו, ממש מאמינים גדולים.
כן עושים.
מה?
זה הבדל שהם עושים, הם קוראים.
כן, הם ממש אקטיביים גם בניגוד לפסיביות של יונה. והם גם עושים את מה שיונה היה אמור לעשות ולא עשה.
מה?
לזרוק
את הלהם?
אז מה? לא, לקרוא אל השם ולהגיד שאתה השם כאשר חפצת עשית ואני מקבל את זה והולך לנינווה. כן?
יותר מזה, הם גם עושים את מה שהם נינווה בסופו של דבר היו אמורים לעשות.
טוב, אז אנחנו עוד לא יודעים, כי אין לנו מושג מה קורה בפרק ג'. איך אנחנו נגיע, לא, גם אין מושג איך נגיע לנינווה עם יונה טובה.
איך נגיד, זה ממש
מביכן. איך תדע, מה
הייתה? אבל אנחנו מאמינים בקריאה שנייה גם.
אז חכה לקריאה השנייה ואנחנו נגיע, אנחנו עדיין בקריאה הראשונה. בכל אופן, אז פה אנחנו מגיעים באמת למבנה של הסיפור. רק תדע, תסתכל טוב, פשוט פה כן צריך לראות מה כתוב. המבנה של הסיפור, כמו שאתם רואים, הוא גם מבנה כזה. פה, ספציפית, כן, יש את ההיפוך הזה באמצע. זה כן סיפור שהעלילה שלו מתהפכת, זה כן סיפור שבמרכז פתאום קורה איזה משהו שמשנה הכל. ומה משתנה? בואו נראה.
פתאום יראים.
כן, פתאום יראים יראה גדולה. כן, היראה של האנשים היא זאת שמשנה הכל, ודרכה אנחנו עוברים מההתחלה של ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, כשהם עובדים עבודה זרה, והיראה שלהם היא יראה סתם, לסוף, שזה אחרי שכבר הסערה הפסיקה, וכתוב, ויראו אנשים יראה גדולה את השם. כלומר, הם לא זועקים משל אלוהיו, הם כבר לא מאמינים באלוהים אחרים, אלא בהשם. והם יראים יראה גדולה, שבמובן הזה היא כבר לא יראה מפחד, אלא יראה תורממות. הם ממש ראו את הנס הגדול, שברגע שהם זרקו את יונה לים, אז הים הפסיק. ומיד, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. זה מספר אחד. אם ניכנס קצת יותר פנימה, בהתחלה התגובה שלהם זה, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה לעומת זאת ירד לירכתי הספינה וישכב וירדם. וזה נסגר בסופו של דבר בשתיים טאג, אני קורא לזה שם, שהם נוסעים ומטילים את יונה אל הים. כלומר, אם מקודם הם מטילו את הכלים ויונה ירד, אז פה הם פשוט משלבים בין השניים.
וגם כן הים עומד.
והים עומד, כן. כלומר, ההטלה הראשונה לא ממש עבדה ולא הצליחו להקל מעליהם, והפעם השנייה כן.
עומד לעומת ירה ששוחרר.
כן. עכשיו, שלוש, זה אחד הקטעים היותר חשובים למה שראינו. בהתחלה באמת רב החובל קורא לו ואומר, קום, קרא אל אלוהיך שאנחנו לא נובד, ויונה לא מגיב. וראינו שמי שבסופו של דבר עושה את הפעולה הזאת זה המלאכים, בסופו של דבר בשלוש טאג, שהם, ויקראו אל השם ואמרו, אל נא נובדה, כן, ולא נובד, חוזר פה שוב, אל נא נובדה בנפש איש הזה, מתפללים אל השם כדי שלא נובד. בדיוק כמו שרב החובל דרש. אבל הם אלה שעושים את זה. כמובן, ארבע, זה פשוט שתי פעולות שהם עושים בשביל לפתור את הבעיה. בהתחלה הם בודקים מי זה הבן אדם שבגללו זה קורה, ואז הם מנסים לעשות את הדרך ההגיונית יותר כדי לפתור את הבעיה עם הבן אדם הזה, להשיב אותו אל היבשה. ובחמש, רואים בעצם שתי שיחות, שבכל אחת מהם ויאמרו אליו ויאמר עליהם. בהתחלה הם אומרים אליו את השאלות שהם שואלים בהתחלה, והוא אומר להם עברי אנוכי ואת כל האמירה הזאת. בפעם השנייה הם שואלים אותו מה נעשה לך וישתוק הים עלינו, והוא אומר תפילו אותי לים. רק שזה מעניין, שימו לב לקו מתחת באשר למי הרעה הזאת לנו, שהשאלה הראשונה בחמש מקבלת בסוף של חמש תג את התשובה שלה. כלומר יש פה ממש מסגרת שלכאורה לא קשורה. מה הוא עונה לי בסוף התשובה השנייה על השאלה הראשונה? יכול להיות שזה שוב נועד בדיוק בשביל להראות את המבנה הזה. וכמובן המרכז שהוא עשי, זה שהם יראים יראה גדולה. ברגע שהם שמעו את השם של השם פעם ראשונה, ואת מה שהוא מסוגל לעשות, ואת זה שהוא עשה את הים ואת היבשה, הם מיד בלי שום שהיות, בלי שום ספקות, מקבלים את זה וממשיכים עליו. והתהליך והשימור...
אפשר להגיד שזה איזשהו שילוב של שתי סוגי העירה, שני סוגי העירה.
שני סוגי העירה, יכול להיות, כן.
גם פחד וגם
כן. עכשיו אם נשאל שאלה קצת ספרותית, איזה דמות פה בעצם עוברת את השינוי?
המלאכים.
אין ספק, נכון? המלאכים הם אלה שבעצם הם הדמויות שמשתנות פה, שעוברות פה תהליך. יונה התחיל פסיבי, נגמר פסיבי, וטובע לו שם עכשיו פסיבי. והם ממשיכים, הם אלה שמשנים את הכל. הם התחילו בתור יראה גדולה את העבודה זרה שלהם, ומסיימים בסופו של דבר באמונה שלמה בהשם, כשבהתחלה היא אמונה מפחד, ואחרי זה גם אמונה מתוך יראת הרוממות. והם אלה שבאמת הכל משתנה אצלם. אז לאור זאת, וזה משהו שאנחנו רואים דרך המבנה, אנחנו חוזרים שוב לשאלה שלנו, ושואלים, אוקיי, אז למה היה צריך את התהליך הזה? למה היה צריך להראות לנו את התהליך שאנשים חוזרים פה בתשובה, ולא חוזרים בתשובה, מגלים את השם, ובעצם מקבלים אותו עליהם, זווחים לו זווחים. מה המטרה של זה? שנייה לפני שהוא נפטר מיונה קלי. או לא נפטר מיונה, אבל למה לא פשוט לקחת את יונה עם הדג מראש, או עם, כמו שאמרנו, נשר? כל הסיפור הזה לכאורה מיותר.
תשובה אחת שזה פשוט כבר להגיד שאנשים הגיעו לבבל אחר כך, ואז הוא עורר את זה שם בתשובה.
אוקיי, אז זה, אני לא יודע אם כל הסיפור הזה אני צריך לזה. אבל זה באמת תשובה לא נכונה. כלומר, אין שום זכר לזה שהם הלכו אחרי זה לנינווה ואמרו את זה. ואם באמת זה נועד בשביל זה, אז היה צריך לכתוב את זה. לומר, מה? עכשיו, פה ספציפית, לא, פה אני חייב לומר איזה משהו. זה דוגמה נפלאה שצריך לשים לב אליה, בעיקר בדברים כמו הנושא הזה של הפולמוס, של תלך וגוב העיניים ודברים מהסוג הזה, כי זה קורה כל הזמן. אתה בעצם אמרת עכשיו את דעת.
מישהו כותב את זה.
מישהו כותב את זה, בוא ניקח, אני כבר העברתי את השיעור הזה במקום אחר, זה דעת המדרש לדעת מי שאמר את זה, אבל לא, כן, כולם בטוחים שזה זה מדרש, הם הגיעו ואמרו וכולי, ולא, זה דעת רבי ישועה, אבן עזרא, שזה במקרה הטוב קראי, במקרה אחר אני לא יודע מי זה, אבל בסופו של דבר הוא לא, כן, הוא לא אבן יסוד במסורתנו שאנחנו צריכים לקבל אותה כמין מסורת כזאת שידוע לנו שהם הגיעו וזה. אז זה הדוגמה למשהו שצריך לפחות לבדוק מאיפה הוא מגיע לפני שמקבלים את הטענה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם זה היה נכון, זה שזה לא כתוב פה אומר דורשני. כלומר, זה שזה לא כתוב אומר, אני מסתיר פה את הכל. ואם תזכרו מהשיעור הקודם, העובדה שכל הסיפור הזה של אשור, ושל זה שהוא לא רוצה שאשור, שמסומדת על ידי נינווה, תישאר פה ולא תתהפך, בגלל שאז היא תבוא להשמיד את ישראל, כל הסיפור הזה לא כתוב פה, ואז יכול להיות אפילו שזה נכון, אבל הסיפור מסתיר את זה בכוון. אז אני אתעלם קלי.
לא, כיוון אחר, יותר זה פשוט לראות, אתם לא מבינים שכל הבעיה של יונה זה חוסר אמונה ויכולת של אנשים לחזור בהם. אז אני מסיפור שאמרו להראות, להראות שזה, להראות הגוד, להראות שזה אפשר.
עכשיו, כאילו, לא יהיה בבחינת למה נשמח הפרסות. מרגלים ואני לא רוצה לומר אותו מספת על יונה הוא נביא בכל זאת אמן והמעשה כלים יעשה
כלים. אוקיי, אז הבאתם פה כמה אפשרויות, אני רוצה לחלוק על כולה.
אפשר להגיד שיונה בעל כורחו ימלא את השליחות שלו, זאת אומרת, הוא רוצה לברוח מהשם ולא לקרוא לאנשים לעשות תשובה. ננה בננה, במקום שבו היית, האנשים יעשו תשובה בגללך.
אז זה אני חושב קצת יותר מחזק את הדברים. אני רוצה לחזק את זה עוד יותר. כן, מה שהוא אומר בעצם, אני אחזור כדי שאנשים יבינו. זה ש... כן, במילים אחרות, קצת פחות...
במקום ללבנה.
כן.
נינו, נינו. על חמתך ועל חמתך.
זה שיונה בעצם בורח מהשם. הוא לא אומר מילה על השליחות. הוא לא אומר, מה? אני לא עושה את זה. אני לא רוצה, אני לא מאמין בזה. זה הוא יגיד בפרק ד', אחרי שהוא יעשה את השליחות. בשלב הזה הוא רק בורח. לא אומר מילה. פסיבי לחלוטין, בורח. בורח לו. והשם, לפני שהוא בכלל יכול לדבר איתו, או רוצה לדבר איתו על הסיבה על השליחות, ולמה זה נכון שהוא יחזיר את הנינווה בתשובה, קודם כל הוא צריך לחנך אותו למשהו אחר. השם צריך להראות ליונה שאין דבר כזה לברוח. עכשיו, אולי אין דבר כזה לברוח, זה לא רק אתה לא יכול לברוח מפני השם, כמו שאנחנו העלינו ואמרנו שזה לא נכון בשיעור הקודם. הוא לא בורח מהשם, אי אפשר לברוח מהשם, הוא בורח מהשליחות. וכשהוא בורח מהשליחות, הוא בורח בעצם מלהחזיר אנשים בתשובה. להראות להם את השם ואת גודלו. והנה, מה שהוא לא יעשה, זה בדיוק מה שקורה. השם מטיל שערה, ושימו לב, יש עוד איזה משהו שהשם עושה באמצע, אבל לא ממש שמנו לב אליו. איזו פעולה השם עושה באמצע הסיפור? הגורלות. כלומר, בזה שבאמת הגורלות נופלים על יונה, השם בעצם פעל את זה, ואין שום סיבה שזה סתם יקרה במקרה. השם עשה שיפלו הגורלות על יונה, השם דאג שאנשים פה יראו שיונה הוא הסיבה לכך שיש פה שערה. ככה שכשהשערה תיגמר, לא משנה באיזה דרך, גם אם הוא רוצה להתאבד. בסופו של דבר, אלה יחזרו בתשובה. למה? כי הם יראו שבגללו היה השערה, בגלל שהוא ברח מהשם, ומיד שהוא נופל, אז הנה זה הפסיק. זה יוביל אותם לאמונה בהשם, כמו שאכן קרה. כן, לכן גם חשוב שבשלב הזה יחזרו ויגידו שהם זבחו זבח בהשם ונדרו נדרים, תוך כדי שכבר יונה תובע לו שם. עזבנו את יונה, וחשוב לומר שאלה באמת חזרו וראו את גדולת השם. כי ככה באמת יונה רואה את העניין הזה. האם זה באמת שכנע אותו?
הוא ראה את זה?
כל זאת.
אנחנו נדון בזה בפרק ב', כי הוא מתייחס לזה, שזה מאוד מעניין. אז כל זאת ועוד בפרק ב', אנחנו עלולים עוד לגלות, כן, זה ככה תמיד בסרטים, שמצבר שהבן אדם שטבע בעצם חי, ולכו תדעו,
אולי... לנה בננה.
אנחנו עכשיו אבל נשארים במתח עד שבוע הבא, ו...
לא, מה?
שכוי, טוב.
אל תראה.
לילה טוב.
שכוי.